יום רביעי, ערב פסח. שלום לכם ידידיי, אנחנו פותחים את הפותח של היום. למה דווקא השנה ישנה הזדמנות מיוחדת לזכות לחירות עולם בליל הסדר? זה דברים נפלאים שאמר הרב זילברברג. הוא לא אמר את זה השנה, אבל ככה הייתה הכותרת וזה מתאים גם להשנה. הוא אומר, בכל שנה משתדלים להידבק בהערה של חירות עולם, של רבי פנחס. הוא אומר, לא קראו לו רבי פנחס, אבל מחמת כבוד המשפחה, לא נזכיר את השם האמיתי, ונספר את זה באופן שסיפרו את זה בעלי המעשה. הוא אומר, אפילו שאפשר לדייק בפרטים הקטנים, כי כבר סיפרו את זה בשינויים. הראינו כזה, רבי פנחס היה מבני העלייה דירושלים של מעלה, כמו שהזקנים עוד זוכרים אותו. יחד עם זאת, הרב פנחס בעל איסורים גדול, אי אפשר להעריך בתיאור האיסורים. מי שזוכר זוכר, מי שלא זוכר, אי אפשר לתאר אפס קצר מהיסורים של אותו רב פנחס. היה לו דירה במרתף בירושלים, הרבנית שלו, אפילו שהייתה צדקת גדולה מאוד, היו תקופות גדולות שלא הייתה רגועות הנפש לגמרי. הבית שלו היה מלא בסמרטוטים וגורטאות שהרבנית שלו קיבצה במשך עשרות שנים. שנה אחת, בערך זה היה בערך בשנת תשמ"ג, אמצע החורף, אז חשבו שני בחורים שהסתובפו בצילו של רבי פנחס, שהנה הוא כבר הגיע לעת זקנה, כל ימיו הוא לא זכה למה שנקרא חירות חיצונית, עם כל הגורטאות שבמרתף. כל הצורה של המרתף שלו היה זכר למור, לא זכר לחירות. אז הם החליטו שינסו ככל יכולתם, שלקראת פסח יהיה לו לרבי פנחס, זה אותו חירות חיצונית של פסח. ואכן הבחורים עבדו הרבה זמן, גם בשביל להסתובב בין הרופאים להשיג תרופות חזקות לרבנית, שהיא תהיה במשך היום כמו של פסח במצב של בריאות, גם לרוקן את המרתף מכל הגורטאות שהיו בו. עד שאחרי הרבה שבועות של עבודה גדולה, המרתף היה נראה עם שולחן הסדר ראוי ומוכן לזמן חירותנו. כשהגיע לילת קדש חג, הלכו יחד עם רבי פנחס לבית מדרש, שם הוא התפלל מאירי בצורה מאוד מרוממת, הלל שלו היה גן עדן ממש, כדרכו בקודש. כשהם חוזרים הביתה, אז הם מבחינים הבחורים מבעד לחלונות הקטנים שהיו במרתף שלו, שהמרתף חשוך. הם נכנסים, התברר שאותם תרופות שהם השיגו לרבנית של רבי פנחס לא עזרו. המצב במרתף, הוא אומר, עלה על המצב שמסופר אצל צדיקים אחרים בכאלה מוקרים. של צדיקים אחרים היה רק שולחן על הרצפה, או רק המפה על הרצפה. אבל במרתף של רבי פנחס זה היה ממש עליונים למטה, תחתנים למעלה, השולחן היה הפוך. הרגליים כלפי מעלה, כל המרתף היה מלא עם קנקנים שבורים, יין שפוך, כוסות ומצות שבורות, עד שכל המרתף היה ממש רפש גדול של ממש פיסר מגן. בנוסף לכל החורבן הגדול ששרר בבית, נתבסף גם זכר לבורות. הכל לסוברוקים, אש מתלקחת בתוך הבורות של צעקות וטענות מהרבנית, כי התרופות שהשיגו לא עזרו. הבחורים היו מאוד שבורים ברוחם, עבדו כל כך קשה שתהיה לרבי פנחס חירות חיצונית, עכשיו המצב הרבה יותר קשה משאר השנים. אבל בשעה שהדליקו את הנרות, והואר הבית, כן, הביאו נרות ממקום אחר, ראו שהפנים של רבי פנחס מאירים באור יקרות. והוא נעמד ליד השולחן, והוא פתח ואמר, הנה, כל יהודי רוצה סדר מרומם. אבל כשמתבונים מה זה נקרא סדר מרומם, מדמיינים לפעמים דמיונות שסדר מרומם זה כשחוזרים מבית המדרש אחרי הלל מרומם, רבית הכנסת. אז יש, בנוסף לפמלה של מעלה, בנשמות הצדיקים שמגיעות לליל הסדר, יש גם מפה לבנה על שולחן ארוך, שמצידו אחד יושבים בנחל כשזה זייפים, לצד השני יושבים חתנים, ומסביב כל הנכדים הקדושים. ומיד מתחילים להגיד קדש, בנוסח הקדוש והמתוק הדורות הקודמים, ובשם קיטלי כמו הכהן גדול, בטוחים שזה. וככה ממשיכים, תיאר רבי פנחס את כל הליל הסדר. אמר, באמת זה סדר מאוד מרומם, אבל זה חיירוס. אותו יהודי אומר, משובד לקיטלי, לבנים, לנכדים, לקדש, לכלים הנעים, לשולחן כיסאות, ועוד רשימה ארוכה שיש שעבודים. אבל הוא אומר, כשהוא מגיע לליל הסדר, בלי בנים, בלי חתנים, בלי נכדים, אותו רבי פנחס לא עוזר של כיום, השם הרחם. ועם כל זאת, מתחזקים עם בהירות אחרי רוסוילום, שאנחנו לא משועבדים לכלום, אלא בכל מצב ומצב מתבטלים להשם יזבוח בתכלית הביטול להיות בבחינת עבד השם. זה הערת המצב, הוא אומר, כי המצב לא משועבד לשום דבר, שום דבר לא עושה עליה רושם, וזה מהיר הערת החיר וסוילום, לא להיות משועבד לכלום, אלא רק תמיד להיות בתכלית ההתבטלות להשם יזבוח. ואז כשהוא גמר את הדברים האלה, אז הוא עשה את הסדר המופלא שלו. זה דבר אחד. ואני רוצה עוד משהו לומר. ידוע השתוקקות של האמרי חיים מויז'ניץ. האדמו"ר מויז'ניץ במשך כל השנה לאותו לילה גדול וקדוש, ליל הסדר. מסופר בקובץ מאיר החיים שמרוב ההשתוקקות שלו, אז אם בהתחלה הוא סופר את הימים והשבועות, הרי שבעים האחרונים לפני הליל הסדר הוא סופר את השעות. פעם אחת בחודש ניסן אחרי שעשה קידוש לבונה, אז הוא אמר לזה שעמד לידו, בנקל רוזנברג, אתה רואה? הלבנה תאר לנו בליל הסדר. ואז הוא אמר לו, יש עוד 168 שעות עד הכזית מצו. כשהיה פעם באמריקה, זה התכונן אצל גדולי הרבנים, שיתנו לו לערוך ליל סדר נוסף, יום תבשמי של גלוי. תנו לי יתר, שאני אוכל לקיים את זה עוד פעם. אז באמת אחד הפוסקים שם אמר לו שיש לו על מי לסמוך על הרדווז והכל בו שהוא יכול לעשות. פעם בחודש חשבן, בקריאת התורה בין גברי לגברי, אז הוא התחיל לסוק באמצע שהוא לא יכול לסבול יותר, לא יכול לסבול יותר. נבלו, שאלו מה קרה. אז הוא אמר, לא, אני מרגיש טוב, אני מתגעגע, מתגעגע למצא. זה היה כבר בחודש חשבן, חצי שנה קודם. פעם גם היה, הוא ראה ילדים שתחקים באש, באמצע הקיץ, אבל אמר, הולכים לסלוף את החמץ, זה מה שזה הזכיר לו. סופר שם שהוא הגיע לארץ ישראל, אז שומע איך אנשים אומרים, הכל בסדר. אז אמר, אתם רואים מה זה? כולם מבינים שהכל תלוי בליל הסדר. ואנחנו נמשיך רבותיי עם סיכום הכנות שנדרשות הלוכה למייסה, מרב הגאון רבי צחוקי הקופוק שליטה. כידוע אומר להקדים ככל שניתן את ההכנות שקשורות לליל הסדר, אפילו שאפשר לעסוק בהם, רצוי שזה לעסוק גם קרוב, עדיף שיספיקו לנוח, שיקיימו להיות ערניים ושמחים, יקיימו את כל מצוות הלילה בשלמות. צריך להכין, הוא אומר, שולחן יציב, כיסאות נוחים, כריות להסבה. אישה אומר השולחן אורך שלא צריכה להסב, אלא אם כן חשובה. אומנם כל האנשים שלנו חשובות, אבל למה יצא? נשים בנות ספרד נהגו להסב, אומר הקף החיים, בנות אשכנז חייבות בהסבה רק אם חשובות. בפועל נהגו שלא להסב. לינות במיץ הנביאים עדיף בצבע אדום, אלא אם כן הלבן משובח יותר. כשמוזגים יין אדום ליין לבן, אז מוזגים את הלבן לתוך האדום. גביע או כוס לכל אחד מהמסובים, כולל בנים ובנות מגיל חינוך, שמכילים רביעית, או 86 סמק, או 150 סמק. הכוסות צריכים להיות שלמים, שטופים ומודחים, זאת אומרת מבפנים ומבחוץ. עכשיו, כיוון שיש דעות שצריך לשתות לכתחילה את רוב הכוס שממנה שותים, אז מומלץ אם כן רבותיי שלא להניח כוס גדולה יותר מאשר הנצרך. בני ספרד שופכים בעשרת המקס מהכוס לתוך כלי, בני אשכנז מטיפים באצבע. צריך לבדוק את המצות מחשש כפולה לפני סוף זמן והוא חמץ. הכללים של כפולה זה אומר שאם המצה התקפלה ויש הפסק של אוויר במקום הכפל, אז זה לא לאסור בדין כפולה. וגם אם אין הפסק של אוויר והיא לא דבוקה, עדיין היא לא נאסרה. יש מחמירים שאפילו רק אם נוגעים שני צדדי הכפל בלי שום הפסק אוויר, אז המסע האסורה. אם הכפלים דבוקים באופן שאפשר להפריד ביניהם, אז היא אסורה, ובמצות שלנו לא חושבים לנפוחה בגלל שהחללים והבעבועות רובם מחמת חומש. עכשיו רבותיי, יש עניין מאוד חשוב שצריך להיזהר בו, הפרשת חלה.
צריך לעשות הפרשת חלה מהמצות לפני כניסת החג. איך עושים את זה? אז ככה, מתערבים את החבילות אחת לשנייה, אם כמובן אנחנו מדברים על מצות שלא הפרשו מהם חלה, היום בדרך כלל, בגלל שראו שאנשים שולחים לה, בהתחלה לא היו מפרשים חלות, כדי שיהיה הזדמנות להפריש חלה, אבל היום כבר הרבה נשים עושות חלות כל השנה, וגם ראו שיוצא מזה מכשול ששולחים להפריש, אז היום בדרך כלל, כל המצות הופרשה מהם חלה. בדרך כלל גם כתוב בדיוק על האריזה. אז ככה, צריך לקרב את החבילות זו לזו כשהן פתוחות, כי בכל חבילה אין שיעור של הפרשת חלה. צריך להניח את הכל לתוך סל אחד ולחסות אותם במפה. ככה גם היה נוהג הסטייפלר, לשים את כל החבילות בסדין פרוז, כשמקרבים חבילות ושמים מצה שנוגעת במצות של שתי החבילות, ודאי שיש לזה צירוף. להיזהר, לא לצרף יחד מצות שמורות ושלות שמורות, או מצות יד ומצות מכונה, כי הרי מקפידים שלא לערבב אותם אחד עם השני. יש גם כאלה שמחמירים לא לצרף אף גם לא מצות של תנור ראשון עם מצות תנור שני. יש מכינים את הכזיתים שצריך לאכול במשך הסעודה, צריך המצוות כבר בגרוש, בסקיות. מי שיש לו אורח, אז הוא צריך להתחיל להקנות את המצות של האורח שיהיו שייכים לו. יש עוד עניין של ביור המעשרות, וגם את זה צריך לעשות השנה. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו משכים רבותיי עם דקה מתוקה, שישוב שדות מאות כותל הדפיימי, הגמור שלנו מספר את הסיפור עם רב יהודה, רב יוסי ורב שמעון, יהודה שהילה התעלה, יוסי שתה כגלי ציפור, שמעון שגינה יהרג. למה דווקא שלושת התנאים האלו היה עניין עם המוראים? חידוש הערים בספרו הזכות, חידש חידוש גדול, מי היו שלושת התנאים האלו? דבר שעשרת התנאים הורגי המלכות נהרגו כדי לתקן את חטא מכירת יוסף הצדיק. שלושה התנאים האלו חזרו בחזרה, כי היו כמה דברים שהם עדיין לא תקנו, ולכן חזרו לתקן אותם. רבי דהו כנגד יהודה מיהודת השבטים, רשבו כנגד שמעון מיהודת השבטים. ורבי יוסי כנגד יוסף הצדיק. והוא מסביר, יהודו לראש המדברים שאמר מה בצע כינה הרוגס אחינו וחסינו סדומי. לכו ונמכרנו לישמעאלים, אז הוא דיבר, הוא כל הזמן מדבר. כשנמצא הגביע באמתחת בנימין, מי מדבר? יהודו. בתחילת פרשת ויגש, מי ניגש לדבר? ויגש אליו יהודו ואמר, לכן יהודה נקרא ראש המדברים. בכל מקום הוא מדבר, לכן אמרו, יהודו שאלה, יתעלה, הוא ששיבח אותנו, נעלה אותו. כי מי הוריד אותו? השבטים הורידו אותו מגדילתו. ואי בעת אוהב וירד יהודה מייסחוף, ומי העלה אותו? אומר יעקב אבינו, גור אר יהודה מצרף ניאליסו. קוראים אותו בחזרה, ולכן יהודה ראשון מדברים בכל מקום. יוסי ששתק, גולה לציפורי, למה לציפורי? אומר אחד השערים, אסף לא שתק. שנאמר, ואוהב יוסף אס דיבוס אמרו אל אביהם, כיוון שהביא דיבתם רע אל אביהם, עכשיו הוא צריך לשתוק. ששהוא שמע שהאחים שלו אומרים על האבא, עבדך אבינו, היה צריך לעצור אותם. כעד רבותי ששתק, ולכן יגלה לציפורי. ציפור זה לא שם מקום, אלא ציפורי זה מכפרה, מכפר לטענת המצויר, שמביא להתארה שלו שתי ציפורים. יוסי שדבר לשנור על האחים שלו, לכן יגלה לציפורי, כדי לתקן את מעשה הפטפוט כמעשה ציפורים. רב שמעון בר יוחאי אומר שכל מה שעושים הרואים זה לצורך עצמם. אמר הקיסר, שמעון שגינה יהרג, אומר שזה שערים, שמעון הוא זה שנתן את היוזמה. להרוג את יוסף, אבל למה יש לא הרגו אותו? כי שמעו להצעת יהודה למכור אותו. אבל אלמלא הוא לא מתחיל ביוזמה, הוא לא מתחיל כל העניין הזה של מכירת יוסף, לכן שמעון שיזם את כל העניין יהרג, אבל למה יש לא הרגו אותו, למה קרה? 12 שנים ישב יוסף בבית האסורים. כדי לחפר על זה שהוא התחיל את עניין המכירה, אז צריך רב שמעון בר יוחאי ניצוץ נשמתו של שמעון לשבת במערה 12 שנים, כדי לחפר על מה שישב יוסף הצדיק. ואנחנו ממשיכים עם לקט פניני חסידות בענייני הכנות לחג הפסח. פעם אחת אחרי בדיקת חמץ, פנה הרבי מויז'ניץ, אבא ישראל, אל השמה שלו ואמר, הנה, ברוך השם, זכינו, בדקנו את החמץ שבבית ולא מצאנו כלום. בבקשה, הוא אומר, תבדוק את החמץ שבלב שלי, הצביע ללב הטהור שלו. אמר לו השמה שסלח לרבינו, אבל את הלב של הרב לא צריך לבדוק, כי הרי למדו במשנה כל מקום שאין מכניסים בחומץ, אין צורך בדיקו. שולחן ערוך נפסק הלכה חור שבין יהודי לחברו, כל אחד בודק עד מקום שידו מגעת. פעם אחת בערב פסח, רבי אליעזר חורף, עבר ברחוב, הוא רואה את אחד מעשירי העיר, שהיה ידוע קמצן גדול, שהוא עומד ומנער בהקפדה רבה את הכיסא בגדים שלא יסתר בהם חמץ. אמר לו, רבי, לאותו עשיר, אתה לא צריך לבדוק את הכיסים, כי אף פעם היד שלך לא מגעת לכיס. מנהג בדיקת חמץ נעשה כידוע לאור הנר, כדי שיטיב לראות גם את ספינות הבית האפלות, מגיעים לסוף הגדול של מוחרת היום, בזמן שריפות חמץ, לסוף גם את מה שנשאר מהנר השבה של בדיקת חמץ. ולמה? אומר הצדיק הברוך מסרט ויזנס, הרי הנר לא נגע בחמץ. למה הוא חטא שישרפו אותו? הוא הסביר שהחמץ משול לעבירות וליצרור שיש לבאר אותם מהעולם. אבל כאשר מבארים אותם, אז צריך לבאר גם את המקטרג, שהוא סייע למצוא את האבונות של ישראל. מנהג העולם, אומר הרבי בעל מקור ברוך, שיחד עם החמץ שורפים גם את הנוצה והקו שאיתם ערכו בדיקת חמץ, וזה למה? אלא הוא אומר, ידוע שהחמץ מרמז על היצר הרע, שחובה על כל אחד ואחד לבאר אותו מהעולם. וכן סיים הרבי, כל מי שמחפש חסרונות בחבר שלו, ראוי לו שיבארו אותם מהעולם. כשהיה הצדיק רבי דלייב אלתר מגור בעל הספסמס, צעיר לימים, כבר נקרא לי עם כל גודל החריפות והבקיאות שלו. אז הוא שאל פעם את אחד מזקני החסידים, למה? שאל אותו אחד מזקני החסידים, למה לא מברכים על מצוות סיפור יציאת מצרים? הרי זה מתבסס מן התורה. אז אמר נכון, אלא שהטעם הוא שאנחנו לא מברכים, זה בגלל כיבוד, מצוות כיבוד עובד, שהרי אם אבא מבקש מהבן שיגיש לו כוס משקה, אם האבא יזדרז ויברך שקדשון המצוות זה בצורון הכיבוד אביהם, זה יהיה פגיעה בכבוד האבא. כי נשמע לכאורה שלולי הציווי הוא לא היה מכיר בכבודו, ובאמת כיבוד אביהם זה מצווה שצבועה בנפשו של האדם. אותו דבר אומר בסיפור יציאת מצרים. כשהוציא אותנו כשבוכו ממצרים וגאל אותנו מעבדות לחירות, מאפלה לאור גודל, אנחנו חשים רצון עז להודות ולהלל ולספר בניסים הגדולים מהם. ולכן אנחנו לא מברכים כלום, כי במרכה הזאת יש חשש של פחיתות, של פחיתות כבוד. מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לסבר ביציאת מצרים, הרי זה משובוך. על השאלה, למה לא מברכים, כמו ששאלנו מקודם, אז מובן ש... אז הענה על זה הגאון רבי משה סופר, בעל החסם סופר, כן, החסם סופר, שזה מצווה שאין לה גבול, אין לה גבול לקצבה, לכן לא מברכים. והוא רמז, הוא אמר שיש לה איזה רמז, שאומרים בהגדה, מצווה לספר ביציאת מצרים. וכל אמר בה, כיוון שאין לה מצווה הזאת גבול, לכן לא מברכים עליה. במלאך הדורות אמר החסם סופר, שסופר השיבוץ שנשתבלו לסבל מצרים, על כל הנרות שעברו שם, יכול לבוא מישהו ולפקפק במציאות הדברים, ולשאול, הייתכן, אומה כל כך גדולה כמצרים, שהייתה בעלת תרבות עשירה, האם הגיוני שככה התינה כלפי עם שבא להתארח בארצה? כלפי המפקפקים האלה, אומר החתם סופר, אומר לנו בעל ההגדה, שבכל דור ודור עומדים עלינו חולתנו, כל דור ודור רואים בחוש, לאיזו שפלות ואכזריות יכולות להגיע אומות העולם, ברצון שלהם לעקור את האומה היהודית. שרואים ככה, אומר אחד המסופר, כבר אין כל פיקפוק ותמיה. ואנחנו משכים רבותיי עם קובץ הלכות מצויות לערב פסח. אז ערב פסח אחרי חצות אסור לעשות מלאכה. זה הלכות שנאמרו על ידי הרב יהודה הלוי דינר שליטה. בערב פסח אחרי חצות אסור לעשות מלאכה בגלל שזה זמן של שחיטת קורבן פסח. ביום שביעים קורבן זה יום טוב. ואפילו בזמן הזה שלא מביאים קורבן, אומר השולחן ערוך, האיסור במקומו עומד. כל מלאכה שמותר לעשות בכל המועד, כגון דבר עובד, או שזה מעשה אדיוט, עושה את זה לצורך המועד, או לצורך ילדים קטנים, מותר לעשות עובר פסח. ואין תספורת, רבותיי, אסור להסתפר אחרי חצות, והאיסור גם על הראש, גם את גילוח הפנים, ורק על ידי גוי אפשר להקל. אסור גם לחבש בגדים אחרי חצות. ואפילו מכונת כביסה קצת לפני חצות, מותר, אפילו שתמשיך לחבש. כי לא אדם עושה את זה. נטילת ציפורניים, אם הוא שכח לפני חצות, אפשר להקל וליטול, על ידי עצמו, על ידי אחר בחינם. אותו דבר לצחצח נעליים, לשיטות שמחמירים בזה. אם הוא לא יסיק אחרי חצות, הוא יכול גם לאותם שיטות. מותר לגייס בגדים לצורך החג אחרי חצות, אבל לא לעשות קיפולים חדשים. מותר גם בערב פסח לתפור ולתקן בגדים שנקראו, גם כפתורים שנפלו, ואפילו מעשה אומן. ואפילו לצורך עבורו, בתנאי שהוא עושה את זה בחינם כמובן. חידושי תורה מותר לכתוב, גם מי שצריך לכתוב בכל המועד, צ'קים, הפקלה לבנק וכו'. הוא לא הספיק להכין אותם מוקדם, עדיף שכתוב בערב פסח אחרי חצות, מאשר בכל המועד. מכירה וקנייה לצורך המועד, זה גם מותר. ביום חמץ, מי שגר בדירה שכורה, אפילו אם יש סעיף מפורש בחוזה שלא אזכיר את הדירה חלק ממנו לאדם אחר, ולא ידיעתו, בכל זאת הוא יכול להזכיר את זה לגוי בשביל המכירה, אין לזה קפד, אפילו לא צריך לשאול. אלו שיש להם יין שהוא לא קשר לפסח, ושיש חשש שהשתמשו באמצע השנה ולא נזרו במחמץ, לכן הוא מוכר את זה לעקוב, זה לא עכשיו ליין נצח, כיוון שבפועל, זה היה מונח אצל היהודי. אנחנו רואים שהגוי לא נגע בו. מי שמוצא חמץ בפסח, אז בשולחן ערוך מובהר שביום תום תופעה עליו כלי, בכל המועד צורף אותו. אבל אם הוא מכר את כל החמץ לגוי, כמו שנוהגים במוצא הפסח, אז כיוון שזה לא שלו, אלא של הגוי, אז הוא לא יכול לשרוף את זה, אלא רק מניח את זה בתוך ארון, יחד עם שאר דברי החמץ, הם יכלו לגוי. ויש סוברים שראוי לשרוף את זה ולא לסמוך על המחירה, שאולי חסר בסמיכות דעת במחירה, ומצד חשש גדלה, כי הוא צריך להסדיר איתו ולהתפשר על ידי הרב המוכר. אחד שקיבל בראש חודש אייר חבילה מבית חרושת, מתברר שהחבילה הייתה מונחת בדואר כבר כמה שבועות, והיה שם חמץ, האם זה חמץ עבר עליו הפתח. אז מה צריך לברר מי הבעלים על החמץ? אדם שלח חבילה בדואר כל זמן שלא הגיע לכתוב אותו מקבל, הוא עדיין נחשב לבעלים, כי המקבל לא עשה כלום. והוכחה לזה שאם זה נאבד בדואר, שולח צריך לשלוח חבילה שנייה. עוד דבר שצריך לברר, האם הבעלים מכרו את החמץ? מכיוון שבית חרושת הוא הבעלים של החמץ, אז הוא צריך למכור חמץ. ואם הוא עשה מכירת חמץ על בית חרושת כמו שמצוי, אז אם אלה, אז זה תופס. אז זה בסדר, כי זה החמץ של בית. ועוד דבר, האם המכירה, האם עולה המכירה של הביילים? כי זה לא ברשותו. אז מסתבר שכיוון שהדואר הם שלוחים, ונחשב לשמר על השולח, יד שומר כיד בעלים. ואנחנו רוצים להביא פה שתי סיפורים שסיפר הגאון הצדיק רבי מלך בידרמן שליטא. שתי עובדות נפלאות על יהודים שהתרפו בזכות נס אכילת מצה. מספר הרב בידרמן שבתקופה שלפני מלחמת העולם השנייה, התגורר ברומניה אדם גדול. לאותו אדם גדול קראו רב צבי קינסטליכר. הוא היה רב שם באיזה מקום. אחרי המלחמה עבר לגור בירושלים. שנה אחת בחודש ניסן, היה לו איסורים נוראים במקום הקיבה. הוא נסע לקלוזנבורג, להעיר שמה, לחפש רופאים מומחים. ואחרי יש בדיקות חוזרות ונשנות, הודיעו לו שהשם מרחם, יש לו מחלה קשה, חייבים לנתח אותו, לעקור ולרפא את המחלה. הוא תיאר את זה במכתב למחותן שלו, רבי ישראל ולד, שהוא לא יכול להסכים להיות בית חולים במשך ימי החג, ותפתי באשם שאני לא אעבור על בלטח, הרבתי הביתה. בלי דבר הרופאים הסכימו לדחות את הניתוח, אבל הסגירו אותו שלא אוכל שום דבר חוץ מחלה וביצים ומיץ תפוזים. בטח לא לאכול פת ולחם וכו'. טוב, את ליל הסדר הוא אומר, הוא ערך כדרכו בהתרוממות הרוח, התלהבות הנפש מתוך שמחה וחדווה. זמן אכילת מצה החליט לעבור על דברי הרופאים, הוא אכל כזית מצה, שרויה בחלב, שני הלילות, הוא אומר, חס בי השם כאילו שמנו בלילה השני, אחרי הסדר, ההיסטורים עברו לו לגמרי, כאילו לא היו. שבת אחרי פסח, הוא עלה לבמה, הוא הודיע צערו לרבים, והוא אמר שצריך לעשות ניתוח, ביקש שיתפללו עליו, והוא מסר לפני דברי פרידה בדמעות שלי, שמה לא יזכה חלוי לקום מיטת כל יום, מי יודע מה יהיה איתו. אחרי כמה ימים הוא נסע שוב לאותו רופא, הרופא בדק אותו לפני הניתוח, הוא היה עמום, המחלה נעלמה לגמרי, לא מצא שום דבר שם. היה בטוח שהוא ביקר את איזה רופא מומחה, ושאל אותו מי זה אותו רופא מומחה. אמר לו, הוא לא אמר לו, לא היה שם רופא, רק אכל מצא, שזה מאכל רפואה, ועל ידי זה אכל רפואה שלמה, אמר לו הרופא, נס גדול, נס גדול קרה לך. והוא בא למעשה, כאמור, הוא כותב את השתלשלות הדברים במכתב, הוא מסיים שם, נא למסור,
תוכן המכתב לבני שיחיה, שידע גם הוא להודות ולהלל, לשבח להשם יתברך על כל מה שקרה לי. עוד סיפור מספר הרב בידרמן, זה קרה לפני 3 שנים, תשע"ז, יש יהודי יקר בלייקווד, שקוראים לו הרב צבי לפה. הוא נסע עם האוטו שלו בערב פסח, קרה לו תאונה קשה, הרכב התהפך. 4 הגלגלים עמדו הפוך. הרכב התהפך לגמרי. כולו נמחץ, התמאך. לקח 30 דקות לאנשי הצלה לנסר את הרכב בשביל להוציא אותו. כמובן שמיד לקחו אותו לבית חולים שכולו פצוע וחבול. מבדיקות וצילומי הרופאים עלה שיש לו דימומים בראש, במוח, פציעות קשות בצוואר, צריך כמה ניתוחים במשך התקופה הקרובה. בליל התקדש חג ישב היהודים בני ביתו בחדר של בית חולים והלכו ליל הסדר. באמצע ליל הסדר נכנס הרופא ותפס את המלחן שהם אוכלים מצות, מרור, שותים דלת כוסות, הרופא הסתכל עליו כמי שהשתבשה דייטוי. כבר לו, מחרת אתה צריך לבוא לניתוח, איך אתה מעיז לאכול עכשיו? צריך להיות בצום. נהיה מוכרחים לדחות את הניתוח הדחוף שגובל לי ויכוח נפש. אבל אותו אחד, באמונה התאימה שלו, המשיך בעריכת הסדר. כאילו יושב בבית, בלי שום פגע. ואיזה פלא, למחרת לקחו אותו ל-CT, והמוח שלו נמצא תקין, הוא וכל הגוף שלו נקיים לחלוטין. ומיד שחררו אותו הביתה. הרי לנו, אומר הרב בידרמן, רפואה של המצד, היכן מגעת, שהאוכל אותה יצא מסכנת מוות לחיים טובים בבריאות שלה. ונמשיך עם עוד סיפור נפלא, שסיפר המגיד המפורסם, הרב פסח קרון שליטה. פעם אחת, שהוא התארח אותו בליל הסדר, המגיד המפורסם, פשולים שבדרון, כמובן שפשולים ליל את הסדר ביד רמה, באותו ליל הסדר, השתתפה גם אמא של הרב פסח קרון. אחרי שאבא שלו כבר של הפסח, לא היה כבר בין החיים. רב שלמה שבדרון היה כל השנים מקפיד מאוד לאכול את האפיקומן לפני חצות. מעולם לא קרה שהוא אחר לאכול את זה אחרי חצות. ולכן, הפסח, שידע על המנהג הזה, העיץ בילדים שלו, בבנים, בנות, שרצו להגיד דברי תורה, שימהרו, כדי שיוכלו לאכול את האפיקומן בזמן. אבל רב שלמה עצר אותו כל הזמן, למה אתה ממהר? תן להם להגיד, תן להם לשיר מה שהם רוצים. התקרב זמן החצות, התחילו שחומרי ערך, הפסח שהבין שנשאר רק זמן קצר לחצות, העיץ בבני הבית, שיוכלו מהר, שעשו כל יכולת להפיק קומן וחצות, אבל רב שלום כל הזמן עצר אותו. שאל בני הבית, למי יש עוד איזה סיפור, עוד איזה שיר, וכך הוא שמע בנועם, בנוחות את כל התורות של הילדים, וכל הסיפורים והשירים. תפיק קומן כבר אכלו הרבה זמן אחרי חצות. כשגמרו את הסדר, ובני הבית, כבר הלכו לישון, אז נשארו רק רב פסח ורב שלם. ואז שאל רב פסח ורב שלם, אני לא מבין, אתה הרי כל השנים מחמיר מאוד לא לאכול את האפיקומן אחרי הצות, מה קרה השנה? אמר לו רב שלם, הרי אמא שלך אלמנה הייתה איתנו כאן בליל הסדר. כל הנחת שלה זה לשמוע את הנכדים, מספרים, מזמרים. והנה מצוות אכילת האפיקומן לפני חצות ידי רבנן. אבל שלא לצייר את האלמנה. אמר לו רב שלם שבדרון, זה מצוות עשה מדאורייתא. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם השוט הימי, האם מותר לספור את כמות האנשים שיש בחנות כדי לדעת כמה אפשר להיכנס עוד, שבגלל שמרחם הקורונה שמסתובבת. אז התשובה שזה אסור לספור את זה, ואדרבה, כתוב בכסובים, שזה דבר שעלול לגרום למגפה חלילה. הוא מספר שהוא כותב שם הרשב"א הרצוג שהוא מצא בקובץ קדום, הוצאת מקיצי נרדמים, עדות של הרב אברום קטלנו, על מגפה שהייתה בפדווה שבאיטליה, התחלה היא פגעה ביהודים, בגויים ולא ביהודים. והשר הכריח אותם למנות את היהודים בגטו, לא רצו, אחרי שהכריחו מנוע את הציבור על ידי כסף לגולגולדו, שהוא החלק לעניים, אחרי זה נכנסה מגפה ביהודים, שנדבקו על ידי הילד של השומר הגוי. ובעיקר הדין הוא אומר, רבים מהפוסקים יתירו לנו למנות על ידי דבר אחר. המנהג למנות לצורך על ידי פסוק קשה שמח, או כמו שמובר בקיצור של חנוך, הוא אומר שאבא שלו הביא דעת הרמב"ן, שכתב שגם על ידי שקלים מותר, אבל רק לצורך, אבל שלא לצורך, זה עשה. ואנחנו משכים דף עמי בעל אוכל רבותה, אנחנו רוצים בשעת רבה בסימן טוב סמך זין, סיף יוד. האם מותר לגוי מאכל שמורה בו דבר איסור? למכור לגוי, סליחה.
מאחר שנעשה בפסח מחמת תערובת של משהו חמץ, לדעת השולחן ערוך מותר למכור אותו לגוי אחרי שהוציאו את החמץ מתוכו. אם תערובת החמץ מייקרת את מחיר המאכל, צריך למכור אותו במחיר שבו נמכר ללא תערובת חמץ, כיוון שהישראל לא ייהנה מחמץ, הוא ידע את הרמות, צריך לשרוף את כל המאכל ואסור למכור אותו לגוי. תא המחלוקת שבנוגע ליין גזרו חז"ל שלא למכור לגוי גם בהפחתת מחיר של החלק האסור. לדעת השולחן ערוך הגזירה הזאת לא קיימת בתערובת מתערובות איסורים אחרים, ואילו דעת הרמו, הגזירה קיימת בכל האיסורים. כאמור, לדעת הרמו אסור למכור לגוי מאכל שנאסר בפסח חמת התערובת של משהו חמץ, אבל במקרה שהאימונות ממכירה לגוי כרוכה בפסד כספי גדול, רשאי גם בן אשכנז להקל בכך, ויתרה מזו, אם גם המכירה לגוי לא תועיל להקטנת ההפסד, מותר להשתות את המאכל בפסח ברשותו. כמו כן, אם המשהו חמץ נותן טעם לפגם בתערובת, נותר למוכרו לגוי בכל מקרה. ואם המשהו חמץ הוא דגן שלא נמקע, שהאיסור שלו לא מוסכם, יש אומרים שמותר למכור אותו לגוי בכל מקרה, אבל יש אומרים שאין להקל בכך אלא במקרה שההימנעות ממכירתו כרוכה בהפסד כספי גדול. בחוץ לארץ, ביום שני של פסח, שהוא יום טוב שני של גוי, אז מותר להשתות ברשותו תערובת שיש בה משהו חמץ שיפרום דרבונן, והוא לא צריך לבאר אותה. וזה גם במקרה שהתערובת נוצרה בימי החג הקודמים, שבהם אסור להשתות ברשותו תערובת זו. וישת התערובת מכוון עד ליום זה. וכך גם הדין, אחד דין גם בכל חמץ, אחרי שהאיסור שלו רק מדרבנן, כגון תערובת שיש בה חמץ שנותן טעם מפגם בכל כמות שם, או חומץ נוקשה. אבל חמץ שאסור בבעלי רועי ובעלי מות, עם התורה, אסור להשתות אותו גם ביום השמיני, למרות שהאיסור של היום הזה הוא רק מדרבנן. עד כאן בעניין דפורים שנלמד היום בעזרת השם, דפורים בהלוכה. נחזור בקצרה מה שלמדנו אתמול. בעבר היו חלק מיצרני הטבק משרים את עלי הטבק בשיכר, שהוא חמץ, וכתבו הפוסקים שהטבק אסור בהנאה הפסח, אבל מותר להשאות אותו ברשותו הפסח. תבשיל שנמצא בו גרגיר דגן בפסח, לדעת השולחן ערוך אם נוצר סדק כלשהו בגרגיר, תבשיל והכלים אסורים בפסח גם בהנאה, ולדעת הרמ"א התבשיל והכלים אסורים גם אם לא נמצא סדק בגרגיר, אלא רק התרכך קצת. מאכל שיתערב בפסח משהו חמץ, ויתערב אחרי זה במאכילים אחרים, באופן שלא ניכר לעצמו ולא ניתן להפריד אותו, הוא אוסר את כל המאכלים האחרים גם בענה. הוא כדרכנו נפליג מהם אחורה, נזכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום, כלי מתכת חדשים. שמשכו אותם בשומן מן החי, בשעת יצורם. שהוא טרף. חובה להגיל אותם לפני השימוש, למרות שמסתבר שהשומן היה פגום משעת משיכתו, בזמן שמשכו אותו. יש מגדולי ישראל שהחמיר לעצמו גם ללבן אותם. וגם בזמננו, שרבים מהיצרנים לא משתמשים בשומן החי מן הצומח, צריך להחמיר בדבר מספק. וצריך להגיל את הכלי גם מבחוץ. כלי גדול שלא ניתן להכניס אותו לכלי אחר לצורך העגלה שלו. ניתן למלא אותו מים ולהרתח אותו ולהכניס אותו לתוכו. ולהכניס לתוכו אבן מלובלת באופן שהרם יגלשו החוצה וירדו עד אופן הכלי מבחוץ. יש שהקלו גם להגיל אותו בירום מים רוחים מכלי ראשון, ויש שהקלו שלא להגיל כלי מחדש של משלל, כן שהשומן פגום. אם עבר הוא בשל בכלי מתכת חדש לפני הגלה, לכל הדעות המאכל לא נאסר, אבל כמובן שלדעת המחמירים צריך להגיל את הכלי לפני השימוש הבא, בכלי חדש שמשמש לצונן בלבד, לכל הדעות לא טעון הגלה. דף היום אותנו דב, מדוע מתרחשת מגפה? ומה תיקן יעקב אבינו לאנשי שכם? מדוע נקרא רב יהודה ראש המדברים? על כך בועדו סימנים, מדוע מסכת שבת, דף ל"ג. ולקראת סיום החפצים בחיים, היום מתחילים בלימוד כלליות מלכות לשון הרע שעוסק בדיני ספור לשון הרע לתועלת. ליתר, כדי שיהיה מותר לספור לשון הרע לתועלת, יש כמה וכמה תנאים. ומביאים במבור מוסף, ומביאים בספר עיקרי דינים, סימן שיכול להקל על הזכירה. הסימן הוא שתיקה יפה. שזה שיתבונן, אם זה נזק, דיינו אם אכן, על מה שפלוני עשה לחבר זה נחשב על פי דין גזל או נזק. תו זה תועלת, שיחמן את תועלת. יו זה יסבב, יכול לסובב באופן אחר, דיינו שלא יכול לסובב את התועלת באופן אחר, אלא רק על ידי שהוא יספר את הלשון עליו. קוף זה קו משקולות, שלא יגדיל את העבלה. אי זה הדין, שלא יצא לזה כיותר מכפי הדין. יו זה יראה, יראה שידבר, שיראה את הדבר בעצמו. פי היי זה פלוני הוכחה, שיוכח את פלוני מתחילה. סימן נוסף זה א', ב', ג', ד', ד', ו', ז', זה ראשי תיבות של אני. אני ראיתי ב', בוודאי עבלה, ג', גערה, תוכחה. ד', דיוק, א', התכוון, תועלת ו', ואי אפשר באופן אחר, ז', זה נזק. ולסיום רבותיי התחזקות יומית, באור לציון הוא מביא שתפילת מעריב בלילה של ליל הסדר, המעלה שלה גדולה מאוד, על פי הסוד, יותר מתפילת כל השנה. לכן צריך להשגיח להתפלל את זה בנחת כמוני מעות, כמוני מרגליות, ובהכנעה ובשמחה גדולה בניגון. לתת בלב שמחה גדולה על הגאולה ביום הזה, באופן שלא תהיה לו שמחה בחייו כמו בליל הסדר, כמו בליל פסח. שתדל רבותה להתפלל את תפילת ערבית של ליל הסדר, שהמעלה שלה עצומה, בנחת, כמוני מרגליות, בהכנעה ובשמחה גדולה ובניגון. עד כאן דברינו לא רואים לרבותיי, שלכולם חג שמח, בשורות טובות, ואנחנו עדיין מצפים לגאולה, ושנזכה בעזרת השם לאכול מנזוחים ומנרצחים עוד השנה, יחד עם כל עם ישראל, הגאולה השלמה, כל טוב, שלום שלום.